על באופן כללי על היחס בין ההלכה לבין המציאות, על סוגי שינוי שגורמים לנו להיזקק לשאלה הזו של שינוי, שינוי בהלכה, סוגי שינוי בהלכה, סוגי שינוי במציאות, הקשר ביניהם. המנגנוני השינוי השונים שעליהם דיברנו, התגובה, לא דווקא שינוי, אבל התגובה למציאות שעליהם דיברנו, כמובן יסודם בפעולה של חכמים. בעצם נקודת המוצא ההלכתית לדיון הזה היא למעשה תפקידם, סמכויותיהם של חכמים, ומתוך כך עולות האפשרויות השונות שעליהם להתמודד עם מציאויות משתנות, עם שינויי נסיבות למיניהם. אז לכן אני חושב שחלק בלתי נפרד מן ההקדמה הזאת צריך להיות גם דיון מסודר בענייני סמכות חכמים, אז זה מה שאני רוצה לעשות היום, פחות או יותר. אז הכל מתחיל בתורה, כי יפלא ממך דבר למשפט מקור אחד. בין דם לדם, בין דין לדין ובין נגע לנגע, דברי ריבות בשעריך. וקמת ועלית אל המקום אשר יבחר השם אלוקיך בו, ובאת אל הכהנים הלוויים ואל השופט אשר יהיה בימים ההם, ודרשת ויגידו לך את דבר המשפט, ועשית על פי הדבר אשר יגידו לך מן המקום ההוא אשר יבחר השם, ושמרת לעשות ככל אשר יורוך, על פי התורה אשר יורוך, ועל המשפט אשר יאמרו לך תעשה, לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל. אז פה בעצם הפרשייה היסודית שממנה מתחילים כל הדיונים וממנה יונקים את הסמכות של חכמים. הרמב״ם באמת לומד מכאן, אני עובר למקור שניים, מצווה קופה עם ד' היא שציוונו, זה מתוך ספר המצוות כמובן, היא שציוונו לשמוע לבית דין הגדול ולעשות כל מה שיצבו בו מייסור ויתר. ואין הבדל בזה בין הדבר שיסברו, או הדבר שיוציאו בהיקש מן ההיקשים שהתורה נדרשת בהם, או הדבר שיסכימו עליו שהוא סוד התורה. סוד התורה הכוונה לא דפה סוד במובן המקובל אצלנו, הכוונה פירוש התורה, משמעות התורה. או לפי עניין מן העניינים שיהיה דעתם שהוא ישר ושבו חיזוק לתורה. אז כמה דברים יש כאן? דבר ראשון, זה הדבר שיסברו. זאת אומרת, הסברות, חכמים יכולים לחדש דברים מכוח סברה, או הדבר שיוציאו בהיקש מן ההיקשים שהתורה נדרשת בהם, דרשה באמצעות ג' מידות או דרכי הדרש, זה שניים, או הדבר שיסכימו עליו שהוא סוד התורה. מה פירוש סוד התורה? אז באופן הפשוט הכוונה רוח הדברים, זה נכון שזה לא כתוב במפורש, זה ברור. סוד התורה הכוונה דברים שעומדים מאחורי מה שכתוב במפורש, לפעמים ישנם דברים שרחמים אומרים לנו, זה מה שהתורה רוצה בעצם, זה מה שעומד מאחורי הדברים, וכיוון שכך, הם אומרים לנו לעשות כך וכך.
למה פה כתוב שיסכימו עליו?
מה?
למה פה כתוב שיסכימו עליו?
איפה?
הדבר שיסכים עליו.
אני לא חושב שהכוונה דווקא להסכמה במובן שכולם יהיו בדעה אחת. שיחליטו, יסכימו, הכוונה יחליטו. לשנה, זה לא...
כי באחרים זה לא...
קונקלוד.
במובן
של
כן, הסיקו, כן, בדיוק.
אבל לפי זה הסברו, זה בעצם אפילו לא הסבר לתורה.
לא,
הסברו איזו תקנה.
חנוכה ופורים. חנוכה ופורים זו תקנה שהיא לא הסבר לתורה ולא כלום. חכמים מצאו לנכון לתקן שכל שנה אנחנו נקרא מגילת אסתר. כי זה היה נראה להם תגובה נכונה למה שקרה שם. לא, זה לא פרשנות לתורה, זה לא גזרה שמה נגיע לאיזושהי עבירה או כל מיני דברים כאלה, לא. או, אז זה דבר שלישי, יסוד התורה, או לפי עניין מן העניינים שיהיה דעתם שהוא ישר ושבו חיזוק לתורה. זאת אומרת, ישנם הקשרים נוספים שבהם חכמים יכולים לחדש הלכות. אם יש דברים שהם חיזוק לתורה, או נראה להם שזה ישר, צריך להבין מה בדיוק היחס בין זה לבין סברה. מה שנראה להם בסברה, פשוט זה הכוונה משהו שנראה להם ישר, לא? זה לא בדיוק...
לא, למשל שכל הציבור צריך להשתתף בבית מדרש לילדים, וחיזוק לתורה.
כן, זה ברור מה זה.
ומצוות מגילה זה יסברו.
ומה זה ישר?
שהוא ישר ושבו חיזוק לתורה, זה קריטריון אחד.
בסדר, אבל אז ישר, בסדר, אין קטגוריה נפרדת של ישר. ישר ושר, נכון, זה נראה באמת זה אולי אותו דבר. אני באמת תהיתי מה היחד בין ישר לבין סברה, זה אותו דבר. אתם יודעים שספר בראשית, רק לפני שבוע קראנו פרשת בראשית, הרי רש"י הראשון בתחילת החומש, הוא אומר שלמה התורה פתחה לבראשית ולא בחודש הזה לכם ראש חודשים, בפרשת בו. אז מה ההנחה של רש"י? שהתורה אמורה להתמקד במצוות, וכל שאר הדברים בעצם מיותרים. אז למה התורה פותחת בבראשית ולא בפרשת בו? אז אומר, כוח מעשה וגיד לעמו, נתת להם נחלת גויים. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא עשה את העולם ונתנו, ואת הארץ, ונתנה לו אשר ישר בעיניו, שאם הגויים יבואו בטענות, אז אפשר יהיה לענות להם. רש"י הזה הוא תמוע. הוא תמוע בגלל שהוא שאל שאלה הרבה יותר רחבה מהתשובה שהוא נותן. השאלה שהוא שאל זה למה צריך את כל ספר בראשית ועוד 2.5 פרשיות מספר שמות. והתשובה שהוא נותן זה למה צריך את פרק א' בבראשית. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם וממילא הוא יכול לעשות איתו מה שהוא רוצה. אז שזה מספיק פרק א' בבראשית, לא נגיד לי שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. למה נכתב כל שאר ספר בראשית ופרשת שמות ובערה עד החודש הזה לכם? וגם בהמשך כמובן הפרשיות הלא הלכתיות שגם עליהן אפשר לשאול.
לא בשביל הגויים.
מה? זה כבר דייקו מהפסוק, כוח מעשה ויגיד לעמו, לא לאחרים, לתת להם נחלת גויים. אבל זה על דרך דרוש, אבל באמת מה הפשט בזה? מה התשובה לשאלה? הוא שאל שאלה רחבה והוא ענה גרגיר מתוכה. זה שהתשובה נעוצה בהמשך הדברים שלו, לכן זה מזכיר לי פה הרמב״ם הזה. הוא אומר שלמה זה נכתב? כדי להגיד לנו שהקדוש ברוך הוא עשה את העולם. ועשה את הארץ, ונתנה לאשר ישר בעיניו. זה משפט מפתח. זאת אומרת, ונתנה לאשר ישר בעיניו. הוא נתן למי ש... לא למי שבא לו, כמו בשפה שלנו, אלא למי שמגיע לו. למי שישר בעיניו. איך יודעים מי ישר בעיניו?
לא, זה לא דווקא למי שמגיע לו.
מה?
כי לא מפני צדקתכם אתם באים להרש את הארץ הזאת.
לאשר ישר בעיניו.
זה לא דווקא מגיע.
זה מקום לדון. זה...
טוב, ישר בעיניו, זה משהו כבד.
כן, לכן אני אומר, אפשר פה ללכת בכל מיני כיוונים, אבל בתפיסה הפשוטה כל מקום, מה כתוב ברש"י? ברש"י כתוב אשר ישר בעיניו. ישר בעיניו הכוונה למי שמגיע, למי שהקדוש ברוך הוא מוצא לנכון לתת לו, לא כאיזושהי החלטה שרירותית, אלא מי שישר בעיניו. באמת, איך נקרא ספר בראשית אצל חז"ל?
ספר הישר.
זאת אומרת, ספר בראשית בא לכל, הפרק הראשון בא ללמד אותנו שהקדוש ברוך הוא עשה את הארץ, והוא יכול לעשות איתה מה שהוא רוצה. שאר התורה, או שאר החלקים הלא הלכתיים של התורה, באים ללמד אותנו למה הקדוש ברוך הוא החליט דווקא לתת לעם ישראל את זה. אז בשביל זה צריך להראות מה זה ישר. ולמי צריך לתת, אז כל זה מה שהרמב"ם אומר פה, שהחליטו חכמים על זה שהוא ישר, ושבו חיזוק לתורה. הכל אנו חייבים לשמוע אותו ולעשותו ולעמוד על פיהם, לא נעבור ממנו. והוא אומרו יתעלה על פי התורה אשר יורוך, הוא לשון ספרי, ועל המשפט אשר יאמרו לך תעשה זו מצוות עשה. כבר התבררו משפטי מצווה זו בסוף סנהדרין, יש פה גם עשה וגם לא תעשה. לא תסור זה לא תעשה, ומשפט אשר יאמרו לך תעשה זאת מצוות עשה. אז הרמב״ם לומד מתוך הפסוקים האלה איזושהי חובה מאוד רחבה שלנו לציית לחכמים כמעט בכל דבר שהם עושים. למעט שטויות כמובן, אבל כל מה שרחמים עושים לנכון באופן סביר לקבוע, אנחנו מחויבים לשמוע בקולם מכוח הפסוקים האלה. ובאמת מקור לדברי הרמב״ם נמצא במקור 3, גמרא קצת קטן, אבל גמרא מסכת שבת. מהי מברך על נר חנוכה? מברך אשר קידשנו למצוותיו וציוונו להדליק נר של חנוכה. והיכן ציוונו? מה זה אשר קידשנו למצוותיו וציוונו? הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו להדליק נר של חנוכה או לא ציווה אותנו שום דבר? דין
לרבנן.
רב אביה אמר, זה גמרא, רב אביה אמר מילות אסור. רב נחמיה אמר שהאדיך ויגד, חלום שאני כרגע מה ההבדל ביניהם. אז מה רב אביה אומר? מכוח לא תסור. זאת אומרת, מה אנחנו רואים מהגמרא פה? שהפסוק לא תסור מכל אשר יורוך, בעצם הוא היסוד שבגללו אנחנו אמורים לשמוע לחכמים שהם קבעו לנו למשל להדליק נר של חנוכה. לכאורה מפורש בגמרא. אנחנו נראה שזה לא כל כך פשוט, ולכן אני מביא את הגמרא הזאת. הרמב״ם חוזר על זה גם בהלכות ממרים, מקור 4, ספר שופטים. בדין הגדול של ירושלים הם עיקר תורה שבעל פה והם עמוד ההוראה, ומהם חוק ומשפט יוצא לכל ישראל. אגב, יש לשים לב, מדובר על בדין הגדול בירושלים. הרמב״ם גם רומז לזה, בעצם בפסוקים זה כבר מופיע. ועשית על פי הדבר שיגידו לך, מן המקום ההוא. מה זה המילים האלה, מן המקום ההוא? לא מדובר פה בהכרח על כל חכם בכל זמן. מדובר פה ספציפית על בית דין הגדול, זאת שיטת רוב הראשונים, על בית דין הגדול כשהוא יושב בלשכת הגזית בירושלים. אז יש לו את הסמכות המלאה שלו תסור. מה שמעבר לזה זה כבר עניינים קצת יותר בעייתיים. איזה סמכות יש חכמים היום, לבית דין של היום, לגדול הדור אפילו, אם היה משהו מוגדר כזה, אפילו אחי לא ברור בכלל שאת הסמכות שלו אפשר ללמוד מהפסוק שלו תסור. הפסוק שלא תעשו מדבר על בית דין הגדול שבירושלים.
פורים זה גם בית דין הגדול?
מה?
פורים.
כן.
זה גם בית דין הגדול בזה?
כן.
זה לא במדע, בפרס?
לא, אסתר שלחה לחכמים, כתבו לי לדרוס, פרס הרי באותה תקופה כבר חזרו לארץ, גם נחמיה, אז אני מניח, לא... בכל מקרה זה קיבל חיזוק אחר כך, זה די ברור, בתקופת בית שני, כך שזה, גם אם זה לא היה באותו דור, לשנה אחרת, והוא מלעלל והודעה, זה קרה אחר כך. אז הרמב"ם אומר, כן, בדין הגדול של ירושלים ניכר תורה שבעל פה, עמוד ההוראה, מהם חוק ומשפט יוצא לכל ישראל, ועליהם יבטיח התורה. מה הכוונה יבטיח התורה? עליהם התורה ניצבת בטח, זאת אומרת, עליהם התורה יושבת. זה הכוונה, לא שעליהם יבטיחה, לא שיבטיחה לנו משהו. זה משום ביטחון, זאת אומרת, עליהם התורה מתבטחת, כן? על פי שנאמר, על פי התורה שיראוך, אבל המשפט אשר אמרו לך, תעשה זו מצוות עשה. וכל המאמין במשה רבנו ובתורתו, חייב לסמוך מעשה הדת עליהם ולהישען עליהם. כל מי שהלכה בית, כל מי שאינו עושה בהוראתן, עובר ולא תעשה, שנאמר לא תסור מכל הדבר אשר יגידו לך. ואין לוקין עליו זה, מפני שניתן להזהרת מיתת בית דין. מה הכוונה? אם מישהו עכשיו לא שומע בכל חכמים, הוא עבר עליו דאורייתא שלא תסור. נכון? כך כותב הרב. הוא עבר עליו דאורייתא שלא תסור. מי שעובר על לא תעשה מדאורייתא, חייב מלכות. אומר הרמב"ם, למה לא לוקים על עליו? אז זה לא לוקים. מי שעובר עבירה דאורייתא לא לוקה. למה הוא לא לוקה? שימו לב, הוא לא אומר בגלל שזה דין דרבנן, לכן הוא לא לוקה. לא זה, זה הוא לא אומר. זה באמת עבירה דאורייתא. למה לא לוקים? יש עניין טכני. יש כל מיני סוגי לאווים שעליהם לא חייבים מלכות, לאו שאין בו מעשה, לאו הניתק לעשה, כל מיני דברים כאלה. אחד מהכללים האלה זה לאו שניתק להזהרת מיתת בית דין. אם יש לאו, איסור של התורה, שבסיטואציה מסוימת אפשר להתחייב עליו עונש מיתה, אז בכל סיטואציה אחרת, גם אם אין עונש מיתה, לא לוקים עליו. זה הכלל, לאו שניתק להזהרת מיתת בית דין. אז לכן אומר הרמב"ם, למה לא לוקים מי שעובר עבירה דרבנן, וכתותן זה בעצם הוא עובר על הלב זה אורייטה שלא תסור, למה לא לוקים על זה? עניין טכני, כי זה ניתק להזרת מיטת בית דין. איפה? איפה חייבים מיטה על הלב הזה? מי אמר באיזה סיטואציה? אז אומר הרמב״ם, שכל חכם שמורה על דבריהם, מיטתו בחנק, שנאמר, ואיש אשר יעשה בזדון, לבלתי שמוע. פה מדובר על פרשת זקן ממרה, זה מישהו שהוא תלמיד חכם, שעומד בקריטריונים מסוימים, שהגיע להוראה, ובכל זאת מורה נגד דברי בית דין הגדול, הוא חייב מיטה, לא רק שהוא לוקח.
זה מורה נגד, זה לא מקיים.
בסדר, אבל עדיין זה אותו לאו. הלאו הוא לאו שלא תסור. וברגע שהלאו הזה בסיטואציה כלשהי, חייבים עליו מיטה, בכל הסיטואציות האחרות לא לוקים עליו. זה הכלל.
אבל הוא עובר על לא תסור, הוא עובר שם על...
הוא עובר על לא תסור. זה כן ממרה, הלאו שלו זה לא תסור. אחד הדברים, עכשיו הוא מפרט מה שהוא עשה בעצם בספר המצוות, אחד הדברים שלמדו אותם מפי שמועה, ואין תורה שבעל פה, אולי קיבלו אותם מהמסורת, או שלמדו את זה מ-ג' מידות, יש ויכוחים קצת מה המשמעות ברמב"ם של הביטוי הזה מפי שמועה. זה אחד הדברים שלמדו אותם מפי דעתם באחת מן המידות שהתורה נדרשת בהן, ונראה בעיניהם שהדין בדבר זה כך הוא, זה אחד הדברים שעשו אותם סייג לתורה, ולפי מה שהשעה צריכה, והם הגזרות והתקנות והמנהגות. בכל אחד ואחד משלושה דברים האלו מצוות עשה לשמוע להן, והעובר על כל אחת מהן עובר בלא תעשה. זאת אומרת, יש גם עשה וגם לא תעשה. והרי הוא אומר על פי התורה אשר יורוך, אלו הגזרות והתקנות והמנהגות שיורו בהם לרבים כדי לחזק הדת ולתקן העולם. ועל המשפט אשר יאמרו לך תעשה, אלו דברים שלמדו אותם מן הדין, באחת מן המידות שהתורה נדרשת בהן, מכל הדבר אשר יגידו לך זו הקבלה שקיבלו איש מפי איש. זה מה שנקרא כנראה בהקשר הזה מפי השמוע. בקיצור, הרמב״ם יוצר איזשהו תחום, תחולה גורף מאוד של איסור לא תסור. לא תסור בעצם משמש כמקור לסמכות חכמים בכל התחומים. בתקנות, בגזרות, במנהגות, במסורת, בדרשות, בפירושי התורה, סוד התורה, הכל. כל מה שרחמים עושים, הם מקבלים סמכות מהתורה, מכוח לא תסור. זאת שיטת הרמב״ם. הרמב״ם במקור חמש הוא קצת ארוך, אבל הוא הרבה יותר ארוך מזה, פה צילמתי רק חלק קטן. וכל השורה הזאת, כן, מהחץ של מקור מספר חמש. הרמב״ם מעריך לחלוק על הרמב״ם. הרמב״ם אומר שהרמב״ם מתכוון לבנות חומה בצורה סביב דברי חכמים, אבל למען האמת הוא בעצם כפר את הנופל, הדבר הזה, כשעושים כמו חווה, כן, עם הנחש. מי שמרחיב יותר מדי מעבר לאמת, בסופו של דבר מאבד גם את הדבר האמיתי, כן, הסיפור שחווה אמרה לנחש שקדוש ברוך הוא עשה לגוע בעת. בעצם זה לא נכון, מה שהוא עשה זה רק לאכול. אז מה הנחש עשה? הוא דחף אותה לעץ, הוא אומר, הנה, התורה נגעת בעץ, קרה לך משהו. לא קרה שום דבר, אז הנה, ככה הוא שכנע אותה לאכול. ולאכול באמת היה אסור. את מי שמרחיב יותר מדי את האיסורים מעבר למה שבאמת יש בהם, בסופו של דבר לא יצליח לשמור גם על הגרעין שאותו צריך לשמור. אז זה חבל מאוד דק, לא תמיד נכון להחמיר. לא תמיד גם לא נכון להחמיר. חבל דק ש... צריך לדעת איך ללכת עליו. בכל אופן, אז גם פה אומר הרמב״ן, הרמב״ם לכאורה מחמיר במרכאות. זאת אומרת, יוצר פה איזשהו יסוד מאוד חזק שנותן תוקף לכל מעשה של חכמים. אבל זה חזק מדי. זאת אומרת, זה משהו שבסופו של דבר הוא לא נכון ולכן הוא גם לא יחזיק מעמד. למה הוא חזק מדי? אז הרמב״ן אומר ככה. בואו ניקח את מה שהרמב״ם בעצם כתב קודם. הרמב״ם בעצם אומר שכל מי שעובר על איסור דרבנן, בעצם, נגיד מי שאכל עוף בחלב, עוף בחלב זה איסור דרבנן, בשר בחלב כתוב בתורה, לא תאכל גדי בחלב עמו. אבל עוף בחלב זה מותר מן התורה, זה אסור רק מדרבנן. מישהו אכל עוף בחלב, על איזה איסור הוא עבר? מקובל אצלנו להגיד, הוא עבר על איסור דרבנן של עוף בחלב. לפי הרמב״ם לא. הוא עבר על איסור דאורייתא שלא תסור. כי הוא לא שמע בכל חכמים. מה קורה אם יש לי עכשיו ספק? יש לי לפני איזשהו מאכל, ויש לי ספק האם זה עוף בחלב או שזה אוכל כשר. מה אני אמור לעשות במצב כזה? אז אם זה היה רק דין דרבנן רגיל, אנחנו יודעים, ספק דרבנן להקל, ספק דאורייתא לחומרא, נכון? אבל הרמב״ם הרי אומר שכל איסור דרבנן, בסופו של דבר אם אני עובר עליו, אני עובר לא תסור דאורייתא. אז אם אני בספק, מה הייתי אמור לעשות? להחמיר. אז אומר הרמב״ם, לפי הרמב״ם, בעצם אין שום משמעות לכלל שספק זה רבנן לכולה.
אין משמעות לרבנן.
למושג, לקטגוריה הזאת בכלל זה אין דרבנן אין משמעות. כן, זה בעצם הטענה.
זה לא מגלל, כי הרבה פעמים הגמרא אומרת שחכמים תקנו, הם תקנו את התקנה בצורה כזאת וכזאת. כשחכמים אמרו שמקצור בשר וחלב, הם אמרו בן.
אז זה הרמב״ן עצמו מעלה את האפשרות הזאת להסביר את הרמב״ם, והוא טוען שזה דחוק. לא ברור לגמרי למה הוא חושב שזה דחוק, אבל הוא בעצמו מעלה את האפשרות הזאת ודוחה אותה. זאת אומרת, הוא אומר, זה לא דוחה בנימוקים, אלא לא נראה לו סביר. עוד נראה. בכל אופן, אז הרמב״ן טוען שבעצם הרמב״ם הוא עשה יסוד כל כך חזק לסמכות חכמים, שזה לכאורה דבר מאוד חיובי, אבל בסופו של דבר, בגלל שהיסוד הוא כל כך חזק, איבדנו בכלל את הקטגוריה של מה זה נקרא דרבנן, מה זה נקרא דברי חכמים. בעצם הכל הפך להיות דאורייתא. כל עבירה דרבנן שאנחנו נעבור, בעצם היא עבירה דאורייתא, היא לא עבירה דרבנן, שלא תעשו.
הוא מדבר, אבל לפי מה שאני מבין ברמב״ם, אם הם קובעים מצווה, איזושהי מצווה מסוימת שהיא לא כתובה בתורה, כן, כלומר, לעשות לדוגמה, תראית מגילה או דברים כאלה, זה דבר כזה מהתורה, אבל אם זה הרשפות,
כל הרמה אומר זה לא תסור. הרמה מפרט, מנהגות, גזרות, תקנות, הכל. הכל
הכל נכנס בלא תסור, אין הבדל. כל דין נדר רבנן.
כן, אבל ברגע שאתה נוהג לכולה בדי רבנן, וזה לפי כללים שקבעו לך, אין פה לא תסור.
זה מה שהגיע משה קודם.
כן, זה לא חייב, זה לא מחויב. הרבה מעלה
את האשם את זה, משום מה זה נראה לו דחוק, אני לא נכנס כרגע לשאלה למה. אבל זה מה שהוא טוען כנגד הרמב״ם, שבעצם החומה שהוא בנה היא כל כך חזקה, עד שלמעשה מחק מן ההלכת הקטגוריה הזאת של דיני דה רבנן. אין דבר כזה דיני דה רבנן יותר. כל דין דה רבנן שאנחנו עושים בעצם זה הימנעות מלאו דאורייתא וקיום של מצוות עשה דאורייתא. יש מצוות עשה לשמוע בכל חכמים, ויש איסור לא לשמוע בכל חכמים. אז כל פעם שאני נמנע מלאכול עוף בחלב, וכשאני קורא מגילה, אני מקיים מצוות עשה, ונמנע מלעבור עליו. אם אני עובר על דברי חכמים, אני מבטל עשה, ואני עובר על לאו דאורייתא. אז למשל, אחת ההשלכות המיידיות זה שספק צריך להיות גם בדרבנן לחומרה. כיוון שספק דרבנן אין דבר כזה. כל ספק דרבנן הוא בעצם ספק דאורייתא, אומר הרמב"ן. אז הוא מעריך להקשות עוד הרבה קושיות על הרמב"ן, מביא ראיות מגמרות, ובאמת הרבה מאוד ראיות. ובסופו של דבר...
וגם אי עשייה זה כבר מספיק להיות... יש גדר שאם אתה לא עושה משהו שאתה מחויב, אתה לא עובר.
שזה אל תעשה, זה ביטול עשה.
אם אני לא עושה משהו שחכמים אמרו, אז אני עובר
עליו. אני עובר על לא תסור, כן?
זה יותר חמור, זה הופך את התקנות של חכמים ליותר חמורות מהעשה.
נכון, נכון, נכון. זאת אומרת, למשל, אני אביא דוגמה, אם כבר אתה מזכיר את זה, לא קשור כרגע ישירות, אבל בסוגריים, יש מחלוקת בין רש"י ותוספות, מה קורה בדיני דרבנן, שהזמן גרמם, לגבי נשים. הגמרא אומרת בכמה מקומות, נשים חייבות בארבע כוסות. למה? בפסח. למה? כי אף הן היו באותו הנס. שואל תוספות, למה צריך את הנימוק שאף הן היו באותו הנס? למה שלא היו חייבות? אז אומר תוספות, כנראה, כיוון שזאת מצוות עשה שהזמן גרמה. אבל ארבע כוסות זה דין דרבנן. תוספות אומר שרואים מכאן, כיוון שהגמרא נדרשת לנימוק מיוחד, רואים מכאן שהגמרא מניחה שבלי הנימוקים המיוחדים, אם יש מצוות עשה מדרבנן, שהזמן גרמה, נשים יהיו פטורות גם ממנה. רש"י בכמה מקומות כותב לא כך. באמת מקשים עליו מהגמרות האלה, אבל רש"י כותב לא כך. רש"י כותב שבמצוות דרבנן, נשים חייבות גם אם הזמן גרמן. והשאלה היא, למה? מה ההבדל? הכלל הוא כל זה תיקון רבנן כאין דאורייתא תיקון. כל מה שחכמים מתקנים זה נעשה בדפוסים של ההלכה דאורייתא. למה פה חכמים סטו מהדפוס של הדאורייתא? למה הם חייבו נשים גם אם מצוות עושה שהזמן גרמן? התשובה המקובלת ביותר לעניין הזה היא להביא את הרמב״ם שלנו. שמה? שמצוות, מה זה מצוות עושה דרבנן? מצוות עושה, נגיד לקרוא מגילה. זה מצוות עושה דרבנן. אז למה באמת במצוות עשה דרבנן נשים חייבות? בגלל שזה לא מצוות עשה דרבנן, זה מצוות לא תעשה דאורייתא, שלא תסור. ובמצוות לא תעשה נשים חייבות גם עם הזמן גרמן. זאת אומרת, כל הכלל של זמן גרמן נשים פטורות זה רק במצוות עשה. אבל במצוות לא תעשה, גם אם הן תלויות בזמן, נשים חייבות. נכון, בשבת למשל, בשבת זה מצוות לא תעשה. שהן תלויות בזמן, רק בשבת אסור לעשות מלאכה. למה נשים חייבות?
זה המקרה היחידי שלא תעשה הופך להיות עושה.
מה?
זה המקרה היחידי שלא
תעשה. לא יחידי, יש עוד. לא יחידי יש עוד, אבל זה מקרה מעניין. זה נכון, זה מקרה מעניין, אבל הוא לא יחידי. בשמיטה יש עוד.
אז מה באמת לפי הרמב״ם יהיה מצוות דרבנן?
לא, אז זו השאלה, אני עוד לא עניתי עליה, אבל אני אומר, בעצם אני רק מדגים כאן מה המשמעות של להפוך כל דין דרבנן ללא תעשה דאורייתא. זאת אומרת, זה לא רק שאנחנו משדרגים את המעמד ההלכתי מדרבנן לדאורייתא, אנחנו הופכים את זה גם ממצוות עשה ללאו. כל מצווה, למרות שחכמים בעצם ציוו אותנו לעשות משהו, לקרוא מגילה, להגיד הלל בחנוכה וכולי, למרות שלכאורה זה נראה כמו מצוות עשה, אבל לא. זה איסור לא תעשה לא לעשות את זה. מי שלא עושה את זה עובר על איסור לא תעשה. וכיוון שכך, אחת ההשלכות למשל, שרש"י למשל סובר שנשים תהיינה חייבות, אפילו במצוות הזמן גרמן, כדרבנן. אז ככה הרמב"ן בעצם שואל, זה תורף כל השאלות, בסופו של דבר כל השאלות שלו וכל הדוגמאות וכל הראיות נתנגדות כולם לנקודה אחת. הרמב"ן מוחק מן ההלכה את המושג הלכה דרבנן. זאת הטענה של הרמב"ן. הכל הופך להיות דאורייתא. למען האמת, מי שזוכר בשנה שעברה, אנחנו ראינו שהמצב ברמב"ם הוא בדיוק הפ
הפוך. הרמב״ם כמעט מוחץ מן ההלכה את המושג הלכה דאורייתא. כמעט כל ההלכות אצלו הם לא דאורייתא. אפילו דברים שנדרשים י"ג מידות וכל מיני דברים כאלה, דיברנו על זה כמה פעמים בפעם בשנה שעברה, מכוח השורש השני של ה... אז זאת השאלה של הרמב״ם, באמת שאלה קשה. התשובה המיידית שמתבקשת, כפי שאמרתי, גם הרמב״ם עצמו כבר מעלה אותה, שזה נכון באופן עקרוני, אבל חכמים, אם הם מתקנים איזושהי תקנה, הם יכולים לעצב אותה כרצונה. חכמים קבעו שאנחנו צריכים לקרוא מגילה. אם הם לא היו אומרים שום דבר על דיני ספקות, אומר לנו הרמב״ם, בספק היינו צריכים להחמיר, כי זה בעצם לא תעשה דאורייתא. אבל חכמים עצמם יכולים גם לומר לנו, תשמעו, אם אתם בספק אז תקלו. מה הבעיה? הם קבעו את ההלכה הזאת, יכלו בכלל לא לקבוע אותה. אז הם גם קבעו אותה באופן מסוים, הם קבעו אותה באופן כזה, שמי שבספק לא צריך להחמיר, יכולים לקבוע דבר כזה. ולכן יכול להיות שהרמב״ם באמת יישאר בעמדתו, שכל דין מרבנן למעשה נובע מלא תפקור, ובעצם יש בו לא תפקור דאורייתא, ועדיין אפשר להבין שספקם לכולה וכל מיני דברים מהסוג הזה. הרמב״ם עצמו אומר שזה דחוק, הוא לא מסביר למה. אני חושב שהבעייתיות שעולה כאן היא בעייתיות מוצגית, אז צריך קושייה פתר. אבל בדבר דבר נשארנו עם הלכה שיש בה רק הלכות דאורייתא, עם מערכת הלכתית. שיש בה רק הלכות, אין בה הלכות דרבנן בעצם לזה. מה שמקימים בתקנות דרבנן זה לא בגלל שמעמדן ההלכתי קל יותר. לא בגלל שבאמת רק הלכות דרבנן. אלא בגלל שחכמים, כמו שהם קבעו לנו לקרוא במגילה, הם גם קבעו לנו שאם אנחנו בספק אז נקל. הם יכולים לקבוע את זה. אבל מה יוצא מהתפיסה הזאת? מה שיוצא מהתפיסה הזאת שבעצם נכון? בסופו של דבר מה שנשאר זה, אין דבר כזה הלכות דרבנן, יש רק הלכות דאורייתא. לא זאת התמונה שמתקבלת כשאתה עובר על המקורות. אני חושב שבעניין הזה אין ספק שהרמב"ן צודק. זאת אומרת, קושיות ספציפיות אפשר ליישב פה, ליישב שם, אבל זה די ברור. בהרבה מקרים אתה רואה שהגמרא מתייחסת לדין דרבנן כקל יותר. עוד לפני ההשלכות ההלכתיות. איך שהרמב"ם אומר זה פשוט לא נכון. הוא לא קל יותר, וגם מה שמקילים בו בספקות זה לא בגלל שהוא יותר קל. אלא שרחמים כך קבעו את ההגדרה, אבל זה לא בגלל שהוא יותר קל. אפשר להביא כמה וכמה רעיון לזה שההתייחסות היא שזה יותר קל, זה לא רק סתם שמכירים בספקות. למה חכמים מכירים בספקות? איפה שורש הבעיה? מה בעצם גורם לרמב"ם לעשות את הצעד המרפחני הזה שבעצם כאילו מוחק קטגוריה הלכתית שלמה, אין בכלל הלכות דרבנן. למה הוא עושה את זה? מה מציק לו? מה הוא בא לפתור?
אולי החשש שלא יעריכו את הלכות דרבנן כמו מקוות...
כן, אבל חשש זה לא שיקול פרשני, אבל זה חשש. גם אם אני חושש, זה דיברנו בפעם שעברה, גם אם אני חושש, אני לא יכול עכשיו להחליט החלטה פרשנית, אני יכול לתקן תקנה, אני לא יכול אבל להחליט על משהו שקרי שהוא אמיתי, בגלל שאני חושב.
מה התוקף של חכמים?
זאת השאלה בעצם. למה שאני אשמע בכל חכמים? למה שאני אשמע בכל חכמים? באים חכמים ואומרים לי, אדוני, בתורה כתוב, אסור לאכול בשר בחלב. אנחנו אומרים לך, אל תאכל גם עוף בחלב. בבריאות, אתם לא אוהבים, אל תאכלו אתם עוף בחלב, מה זה קשור אליי? למה צריך לעניין אותי בכלל מה שאתם אומרים? מי אתם? מה, קיבלתי אתכם בתור אלוקים שלי? למה אני תשמע בכלכם? מה העניין? לרמב"ם מה שהפריע זה מקור הסמכות. זאת שאלה קלאסית בכל מערכת משפטית. על זה דיברנו ממש בהתחלת שנה שעברה. איך מתחיל מקור הסמכות של המערכת? כאשר אנחנו באים לחייב מישהו לציית לאיזושהי מערכת נורמטיבית, למערכת חוקים כלשהי. חוק הישראלי. למה אני מחויב בחוק הישראלי? התשובה לעולם לא יכולה להיות כמה שכתוב בחוק שצריך לקיים את החוק, נכון? זו תשובה אבסורדית. כי אז גם החוק הזה עצמו אני אשאל עליו מי אמר שאני צריך לקיים אותו, נכון? לעולם החובה לקיים את החוק, היא עצמה לא יכולה להיות אחד החוקים. היא תמיד צריכה להיות משהו שהוא קודם למערכת החוק, שהוא נמצא מחוץ למערכת החוק שעליה מדובר, נכון? אז בחובה לציית לקדוש ברוך הוא, לקיים את ההלכות דאורייתא, יש כל מיני נימוקים, הוא אלוקינו, הוא בראנו, הוא נתן לנו תורה, הוא דרש מאיתנו הכרת הטוב, כל אחד הנימוקים שהוא ימציא לעצמו, כולם שגויים לדעתי, אבל לא משנה, דיברנו על זה בתחילת שנה שעברה, לא משנה, איזשהו נימוק יש שגורם לנו לשמוע בכל הקדוש ברוך הוא. אבל למה לשמוע בכל חכמים? אי אפשר להגיד שזה בגלל שחכמים אמרו, לכן אני צריך לשמוע בכל חכמים. למה לאמירה הזאת שלהם אני צריך לשמוע? תמיד ההנמקה או הבסיס או מקור התוקף של מערכת נורמטיבית חייב להימצא מחוץ עליו. זאת אומרת, אם המערכת הבסיסית היא המערכת התורנית של הלכות דאורייתא, אז חייב להיות משהו בתורה שהוא זה שמאציל את התוקף לחכמים. מכוחו יכולים לבוא חכמים ולומר לי, תעשה כך וכך, ואני חייב לשמוע בקולם. למה? מי שמכם? תגידו לי, הקדוש ברוך הוא כתוב, לא תסור, ככל אשר יורוך, כל הפסוקים האלה. אז אנחנו מסודרים, יש לנו מקור תוקף, אנחנו בעלי סמכות. מה שאנחנו אומרים חייבים לקיים. בלי זה, אם אין מקור בתורה, אז זה ממש דואליזם, כן? יש שני אלוקים, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו בתורתו, החכמים מצווים אותנו בתורתם, ואנחנו צריכים לקיים את מאמריהם של אלה כמו מאמריו של זה. אין דבר כזה, יש מקור סמכות אחד, הקדוש ברוך הוא. מאיפה יוצא סמכות חכמים? זה מה שהטריד את הרמב״ם. ולכן הרמב״ם מצא לנכון לומר שהמקור הוא הפסוק שבתורה, לא תסור מכל אשר יורוך, או המצוות עשה, או עליו, שניהם. עכשיו צריך לשים לב טוב, אני אחדד את זה יותר.
אבל סליחה, אבל גם אם אנחנו מקבלים נגד הרמב״ם שיש רמה אחרת שהיא מדרבנן, זה מתאים לתורה, זה מה שכתוב בתורה עצם. אם יש לנו איזשהו ספק, אתה צריך לשמוע מה שהחכמים אומרים.
כן.
וזה לא חשוב אם זה מדאורייתא או מדרבנן.
אם זה כתוב בתורה, זה מדאורייתא, לא?
מה?
אם זה כתוב בתורה, זה מדאורייתא, מה זאת אומרת, זה לא חשוב.
אבל אני לא מבין, מה מפחיל לרמה, למה הגישה בלבטית לא מספקת אותו?
מה זה הגישה בלבטית? שמה שכתוב בתורה הוא לא דאורייתא? אפשר להגיד דבר כזה.
לא, שאנחנו חייבים לשמוע בכל חכמים.
למה?
זה מה שכתוב בתורה.
אז אם זה כתוב בתורה, זה מדאורייתא.
מה שהם אומרים זה לא דאורייתא.
לא, רגע, זה...
הוא הולך עד הסוף.
אתה כבר מתקדם צעד הלאה, אני אגיע לזה עוד רגע. לא חושב שזה בלבטי בכלל. אבל קודם כל, מה שכתוב בתורה, באופן הפשוט, הוא דאורייתא. אם בתורה כתוב שזה לשמוע בכל חכמים, אז יש דין דאורייתא, שזה לשמוע בכל חכמים.
התורה אומרת, תפנה לשופט.
כן?
לא.
אז ממילא, החובה, אז החובה לציית לשופט היא חובה דאורייתא, התורה אומרת לי אותה.
נכון, אבל לא מה שהוא אומר.
בסדר, אבל החובה לציית לזה היא דאורייתא. אז אם לא צייתתי, אז על מה עברתי? לכאורה עברתי על האיסור דאורייתא, על החובה לציית, היא חובה דאורייתא. עוד מעט אני אגיע, אתה הולך נכון, אבל אני אחדד את זה קצת יותר לפני שאני אגיע.
זילות בית המשפט זה דרגה אחת מתחת נגד בגידה במדינה, נניח. אז ככה גם אי שמיעה...
כן, אבל פה יש קטגוריות מאוד... מה שכתוב בתורה הוא דאורייתא. מה שלא כתוב בתורה הוא לא דאורייתא. זה כתוב בתורה. אם זה כתוב בתורה, זה דאורייתא.
זילות בית המשפט זה בגידה במדינה, זה בדיוק אותה... אתה עובר על החוק, העונש של זה הוא
ככה. כן, בחוק באמת יש מושגים קצת... קצת עמומים יותר מאשר בהלכה בעצם, כי בהלכה יש איזושהי חלוקה קטגוריאלית מאוד ברורה בין דאורייתא ודרבנן. מה שמופיע בתורה זה דאורייתא, מה שלא בתורה זה דרבנן. ובחוק אתה יכול לדבר על חקיקת משנה, אתה יכול לדבר על כל מיני אלמנטים שהן דרגות ביניים. אני חושב שגם בהלכה אפשר, אבל זה אולי עוד נגיע. עכשיו, יכול לבוא מישהו ולומר, השיקול של הרמב״ם בכלל לא היה אילוצים ולא שום דבר, שיקול פרשני. בתורה כתוב שצריך לציית לחכמים. למה אני שואל על הרמב״ם, מה גרם לך לפרש שהתורה עצמה נותנת סמכות לחכמים? כי אתה חיפשת את מקור הסמכות של חכמים. מה גרם לו? זה שהתורה כתבה, זה מה שגרם לו. לשון אחר, מה הרמב״ם עושה עם הפסוקים האלה? הרי מה, הרמב״ם לא קרא את הפסוקים האלה. כתוב בפסוקים, כי פלא ממך דבר, בין דין לדין, בין נגע לנגע, תעלה לשם, מה שהם יגידו לך, אתה חייב לשמוע, לא תסור מכל אשר יורוך. מה, הרמב״ם לא קרא את הפסוקים האלה? למה אני מחפש סיבות למה שהרמב״ם אומר? כתוב בפסוקים, אז זה מה שהוא אומר, זה מה שהוא פסק, מה הבעיה? זה לא כתוב בפסוקים.
אולי אשר ירוך רק אם באת לשאול?
מה?
אולי אשר, אתה יודע, כאילו שם רק שבאת לשאול?
לא, לא, יש טענה נכונה. לכאורה כתוב פה, כי יפלא נמך דבר, אם יפלא ובאת לשאול.
ודרשת, ויגידו לך, ואם לא דבר.
ואומרים לי עכשיו לקרוא מגילה, אני שאלתי אותך אם לקרוא מגילה, לא שאלתי, אז מי אמר שיש לכם סמכות בזה? יש באמת כאלה שעושים את החילוק הזה. הרמב"ן, נתחיל מהנוסח האחרון. מה הרמב"ן עושה עם הפסוקים האלה? הרמב"ן אומר דבר שהוא למעשה מוסכם על כל הראשונים. בין אלה שמסכים עם הרמב"ן ובין גם הרמב"ן מסכים בזה. קודם כל, בראש ובראשונה, מה שהפסוקים האלה נותנים כוח לחכמים, ודאי נותנים כוח לחכמים. אבל כוח למה? הרמב"ן אומר, אך ורק לפרש את התורה או לדרוש אותה באחת מי"ג מידות. לא לתקנות. תקנות ברבנן, שחכמים מתקנים תקנה, זה לא יוצא מילות אסור. למה? כי אם זה היה יוצא מילות אסור, עוד פעם הרמב"ן הרי מניח שהספק היה צריך להיות לחומרה, זה בכלל לא היה הלכה דרבנן, זה היה הופך להיות הלכה דאורייתא, אבל אנחנו יודעים שיש קטגוריה כזאת של הלכה דרבנן. אז כנראה שעל מה שנכנס תחת הקטגוריה הלכה דרבנן, באמת הפסוק לא תסור לא מדבר. הפסוק לא תסור, לא נותן תוקף לחכמים לתקן תקנות, לגזור גזרות, כל זה זה משהו אחר, זה לא משם.
איך הם מתקנים?
לא יודע, צריך עוד לבדוק, אבל לא משם. כי אם זה היה משם, זה לא היה הלכה דרבנן, זה היה הלכה דאורייתא, זאת הטענה שלו נגד הרמב"ם. נכון? על מה כן הפסוק מדבר? אז הרמב"ן אומר, ברור שיש פסוק, וברור שהפסוק הזה נותן כוח לחכמים. על מה הפסוק מדבר? הפסוק מדבר במקום שבו חכמים מפרשים או דורשים במידות הדרש, הלכה דאורייתא. במקומות האלה, מי אמר שהם הסמכות הפרשנית? אני מפרש את הפסוק אחרת. זה בכלל הלכות דאורייתא, לא על סמכות לתקן תקנה, אלא סמכות לפרש. מי אמר שהם הגוף הפרשן המוסמך? אני מפרש אחרת. לא, אני חייב לשמוע על הפירוש שלך דווקא. אז כתוב בתורה שכן, לא תסור מכל אשר יורוך. כי יפלא ממך דבר, ואולי זה מתקשר לכי יפלא ממך דבר. כי יפלא במובן הפרשני. אתה לא יודע מה אומר פסוק, יש ויכוחים מה אומר פסוק. הגוף המוסמך לקבוע מה אומר הפסוק זה בית דין הגדול. ויש על זה לא תסור. אז זה מה שאומר הרמב"ן, אבל רק על זה. כאן לא מתעוררות כל הקושיות, כיוון שההלכה מראש, כשאני מפרש את התורה, או דורש אותה באחת ממידות הדרש, ההלכה שנוצרת מההליך הזה היא הלכה דאורייתא. נכון? זה פרשנות של התורה, או דרשה מהתורה, זה או חקיקה, זה או תקנה חדשה. זה הלכה דאורייתא. בהלכה דאורייתא אין בעיה, נכון? התוקף הוא מילות אסור, והספק באמת ספק הוא להחמיר. ולא קשה שום דבר, אז באמת זה מה שיוצא הפסוק שלא תסור. ועכשיו אנחנו חוזרים ושואלים, אז למה הרמב״ם מרחיב את זה עוד יותר? זאת אומרת, את הפסוקים אפשר להבין גם בלי התזה המאוד גורפת של הרמב״ם. אפשר היה להגיד שהפסוקים מדברים רק על פעולתם של חכמים כפרשנים, לא כמחוקקים. עכשיו נדבר בשפה קצת יותר מודרנית. זאת אומרת, לא על דיני דרבנן, אלא רק על דיני דאורייתא. דיני דאורייתא זה מתי שחכמים משמשים כפרשנים. דיני דרבנן זה כשחכמים משמשים כמחוקקים. כשמחוקקים הלכה חדשה, זאת הלכה דרבנן. כשמפרשים את התורה, זאת הלכה דאורייתא. כי מה שהם אומרים, זה בעצם מה שמבחינתנו מה שהתורה אומרת.
בעצם אין התאמה בין ספר המצוות ובין הלכות ממרים.
מאיזה בחינה?
הלכות ממרים נראה שהוא אכן נמצא בתוך התחום הזה של פירוש התורה,
כן.
ונמצא בתוך התחום של דאורייתא. לעומת זאת, ספר המצוות, הדברים הוא גם דברים על דברים ש... ישר ושבו חיזוק לתורה.
לא, אומר גם סוד התורה, כשאם שהתורה נדרשת בהן, יש פה גם פרשנות וגם דרש. סוד התורה זה הפרשנות והכשים זה הדרש. סוד התורה, הכוונה, זה לא דברים שכתובים פורש בתורה, בשביל זה לא פרשנות חכמים.
פירוש, משמעות, הרב אמר פירוש משמעות, זאת אומרת, יש פה דברים נוספים. לעומת זאת, הנראה שהלכות ממרים הוא יותר מצמצם.
אני לא בטוח בזה. מקום לדון. אני תמיד במונחים טיפה שונים, אבל אני לא חושב שזה... אני לא הייתי עושה מזה הבדל. אז בכל אופן, מה יוצא לנו כך? יוצא לנו שהפסוקים עצמם, אפשר לפרש אותם רק על הלכות דאורייתא. עדיין יש מקום, יש חידוש בזה שהתורה נותנת סמכות לחכמים. היא נותנת סמכות לחכמים בתור הפרשנים המוסמכים. מה שהם אומרים, זה מבחינתנו מה שהתורה אומרת. זה מה שכתוב בוודאי בפסוקים, האלה זה מוסכם על כולם. הרמב״ם לוקח את זה צעד אחד הלאה, והוא אומר, מאותם פסוקים עצמם יוצאת גם הסמכות לתקן תקנות ולגזור גזרות. זאת אומרת, גם ההלכות דרבנן מעוגנות בפסוק שלא תסור, לא רק ההלכות דאורייתא. זה כבר חידוש של הרמב״ם, את זה הרמב״ם לא מקבל. והוא גם שואל, אז ספקם צריך להיות לחומרה לפי זה וכו'. על זה נעסוב הוויכוח. עד כדי כך שבעל המחסינו, נסיק מסקנה שהיא ממש אבסורדית, מחילת כבודו, זה פשוט מסקנה אבסורדית. הוא טוען שכאשר אדם עובר על הלכה שנלמדת באחת מי"ג מידות, זאת עבירה חמורה יותר מאשר לעבור על משהו שכתוב במפורש בתורה. למה? בגלל שאם אני עובר על נגיד השמירת שבת, אז כתוב במפורש בתורה, אז עברתי עליו דאורייתא. אבל אם אני עובר על יראת השם, את השם, כבוד תלמידי חכמים, את השם אלוקיך תירא, לרבות תלמידי חכמים. אז זה דרשה, לא כתוב במפורש בתורה. אז אם עברתי על זה, על מה עברתי? לא קיבלתי תלמידי חכמים, לא יראתי את פניהם. על מה עברתי? עברתי לכאורה על שני דברים, אומר המנחת חינוך. עברתי גם על המצווה לירום את תלמידי חכמים, שחכמים דורשים את זה מתוך התורה. בית, עברתי על לא תסור. כי אני לא שמעתי לכל חכמים בפרשנות שהם הציעו, לדרשה שהם הציעו. אז מה יוצא? שאם עומדת בפני בן אדם דילמה, האם לעבור על דין דאורייתא המפורש, או על דין שרק יוצא מדרשה, אז צריך לעבור על הדין המפורש ולא על דרשה. ככה הוא אומר להלכה. לא יעלה על הדעת, זאת אומרת, זה לא יכול להיות. זה ברור שזה לא נכון. ולמה זה לא נכון? זה יסוד גדול שעליו אני רוצה לדבר. הוא יסוד הסוגיה, אני חושב. המנחת חינוך תופס שהפסוקים של לא תסור הם ציווי כמו כל ציווי אחר. כמו שיש איסור שעטנז, יש איסור, אני לא יודע מה, לאכול חזיר, אז ככה יש גם חובה לציית לחכמים, ובעצם כאשר אני מכבד תלמידי חכמים, אני מקיים מצוות עשה דאורייתא וגם של תלמידי חכמים. כבוד תלמידי חכמים, וגם מצוות עשה דאורייתא של לשמוע בקול חכמים, אלה שקבעו את ההלכה הזאת. אבל נדמה לי שלא לא, 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 זה, לא כך צריך לקרוא את הפסוקים האלה. הפסוקים האלה הם פסוקים טיפה שונים, וזה כאן אני מגיע למה שאתה הצעת קודם. הפסוקים האלה הם פסוקים שמהווים יותר גילוי דעת מאשר ציווי. את הפסוקים האלה לא אומרים, וגם הרמב״ם לא חושב שהוא מעלה בדעתו לומר, שכל מי שאכל עוף בחלב עבר עליו דאורייתא. ככה לפחות לומד בו הרמב״ם וככה לומדים בו עוד הרבה. מאוד קשה להגיד דבר כזה. זה דין דרבנן, זה לא דין דאורייתא. מתי אתה עובר על דין דאורייתא? על לאו דאורייתא. מתי שאתה אוכל עוף בחלב בגלל שאתה לא מכיר בסמכות חכמים? הרי אפשר לאכול עוף בחלב מהרבה סיבות. בן אדם אוכל עוף בחלב כי יש לו יצר הרע והוא לא מתגבר עליו. או כי הוא לא יודע שזה עוף בחלב. זה טעות. או בגלל שהוא לא מכיר בסמכות חכמים לקבוע שעוף בחלב אסור. שלוש מוטיבציות שונות למה לעבור את העבירה הזאת. המוטיבציה השלישית, לאכול עוף בחלב בגלל שאני כופר בסמכות חכמים, כאן אתה עובר על לא תסור דאורייתא. אבל זה לא נכון לומר שאכילת עוף בחלב זה איסור דאורייתא. זאת אומרת שכל מי שאוכל עוף בחלב בעצם עבר עליו דאורייתא. למה? בגלל שהפסוק לא תסור מכל אשר יורוך לא מצווה עליי עוף בחלב. הוא מצווה עליי לא למרוד בסמכות חכמים. וכיוון שכך, רק אם אני מורד בסמכות חכמים, עברתי על הלב, אז זה שלא תסור. האם סתם אכלתי עוף בחלב כי היה לי יצר הרע? זה יכול לקרות גם בהלכות דאורייתא. יש בן אדם שאומרים, עבירות דאורייתא, אין להם יצר, לא הצליחו להתגבר. זה יכול לקרות. אז גם בהלכות דרבנן זה יכול לקרות. אין פה כפירה, אין פה מרידה בסמכות. אני מבין שאני עבריין, אני מבין שהחכמים בסמכות. אבל מה לעשות, שאור שבעיסה מעכב. זאת אומרת, לא הצלחתי להתגבר. זה לא מרידה בסמכות חכמים. כאן לא עברתי על האיסור שלא תסור מכל אשר ירוך. לעבור על האיסור שלא תסור מכל אשר ירוך זה אך ורק כאשר העבירה דרבנן שאותה אני יוצא באה מתוך תפיסה שלחכמים אין סמכות. וכאן אני מתחבר גם לזקן ממרא. שאלתם קודם, לא זוכר מי זה שאל קודם, שזקן ממרא גם הוא עובר על לא תסור ולכן הוא חייב מיתה. אבל הוא צריך להורות נגד חכמים. זה לא דומה לכאורה למי שאוכל עוף בחלב. אז כאן אנחנו כבר רואים שזה כבר מתקרב מאוד. כי גם מי שאוכל עוף בחלב לא עובר על לא תסור. אלא אם כן, יש בכלל המעשה שלו איזושהי הוראה, איזושהי תפיסה, שאומרת שלחכמים אין סמכות. ואז הוא אוכל עוף בחלב. זה איסור דאורייתא. זאת אומרת, הלא תסור הוא למעשה לא פסוק שסתם מצווה עלינו, אלא הוא פסוק שמגלה לנו שלחכמים יש סמכות. אומר הרוג הצ'ובר למשל כותב, בתחילת הספר, בתוכנת פני אחד הרמב״ם, הוא באמת, הוא אומר את החילוק הזה כדבר פשוט, שהרמב״ם לא חושב שמי שאוכל עוף בחלב עובר איסור דאורייתא. וכל השאלות של הרמב״ם שספק צריך להיות לחומרה וכולי לא נכונות, אין, זה פשוט לא נכון, ברור שספק דרבנן לכולה, וזה לא ספק דאורייתא, ולא צריך גם להגיע לזה שחכמים תקנו בתור הם אמרו והם אמרו, מה שהזכרתי קודם, לא צריך להגיע לזה. כשמישהו אוכל עוף בחלב עובר איסור דרבנן, כשהוא נמצא בספק הוא יכול להקל, כי זה איסור דרבנן. אבל אם מישהו אוכל עוף בחלב כי הוא מורד בחכמים, אז הוא עובר איסור דאורייתא. אז ורק אז הוא עובר איסור דאורייתא. זה לא שמחקנו את הקטגוריה של איסורי דרבנן מן ההלכה. לא, יש קטגוריה כזאת. רק מתי שאני עובר את העבירה דרבנן מתוך תפיסה של חכמים אין סמכות, אז עברתי על איסור דאורייתא. זאת אומרת, הקטגוריה דרבנן בעינה עומדת, זה ספקה לכולה והכל קיים, כמו שאנחנו מכירים בש"ס. הרמב״ם קרא את הש"ס.
הרמב״ם לא הבין את זה?
לא, הרמב״ם כנראה קרא את הרמב״ם אחרת. אבל אני חושב שברמב״ם זה די ברור שזה מה שהוא מתכוון. בעצם, מה זה אומר? זה בעצם אומר שכאשר אני אוכל עוף בחלב, לא מתוך כפירה בסמכות חכמים, מייצר הרע, לא הצלחתי להתגבר עליו. אז עברתי רק על איסור דרבנן, נכון? לא עברתי על עוף אסור. נו, אז עכשיו אני חוזר על השאלה. אז למה לשמוע בקולה? הרי על זה לא נאמר לא תסור, נכון? אם הרמב״ם מחפש מקור שיאגן את הסמכות של חכמים, שיחייב אותי לשמוע בקולם, שלא יאפשר לי למרות בהם, והוא מוטה את זה ולא תסור. נו, הנה, מצאנו עכשיו שכל העבירות דרבנן, אני יכול לעבור עליהם בלי לעבור על לא תסור. נו, אז הוא לא פתר את הבעיה שאותה הוא בא לפתור. ברור? רואה השאלה?
כן.
תודה. עוד פעם. אם אני אוכל עוף בחלב, לא מתוך כפירה בסמכות חכמים, אלא כי יש לי יצרה שלא הצלחתי להתגבר עליו. במצב כזה אמרנו, לא עברתי על הלב דאורייתא שלא תסור, נכון? רק על איסור דרבנן. לא עברתי על לא תסור. זאת אומרת, הפסוק לא תסור לא מדבר על זה. אבל אם הפסוק לא תסור לא מדבר על זה, אז למה אני צריך לשמוע? למה אני צריך באמת לא לאכול את העוף בחלב הזה? הרי הרמב״ם אומר שהמקור היחידי שיכול לעגן את הסמכות של רחמים זה רק הפסוק שלא תסור. אבל אם הפסוק שלא תסור לא מדבר על האיסור הזה, אז למה באמת אני צריך לשמוע בקולו? מה הסמכות של רחמים? אז התשובה היא מאוד פשוטה, הפסוק כן מדבר על זה. על מה כן מדבר הפסוק? הפסוק אומר לי, תשמע, אתה חייב לשמוע בקול חכמים, נכון? זה מה שהפסוק אומר, ואתם לא תסור מכל אשר יראוך, אתה חייב לשמוע בקול חכמים. עכשיו, אני אוכל עוף בחלב בגלל היצר. לא בגלל שאני כופר בסמכות חכמים. אז אני אומר, עברתי על איסור דרבנן. אם הפסוק לא היה מדבר על זה, זה פרדוקס השקרן. אם הפסוק לא היה מדבר על זה, אז מה בעצם היה כתוב? פה יש פה פסוק שאומר, תשמע, אתה חייב לשמוע בקול חכמים. ומה? באיזה עניין? בזה שחייבים לשמוע בקול חכמים. זאת אומרת, רק בזה, כי בכל דבר אחר הרי הוא לא מדבר על הפסוק. אז הפסוק אומר, אתה חייב לשמוע בכל חכמים אך ורק, הוא ריק מתוכן הפסוק הזה. אי אפשר להבין אותו כך, זה ברור, נכון? את הפסוק הזה לא, אי אפשר להבין אותו כמדבר רק על מצב שבו אתה כופר בסמכות. פסוק שאומר, רבותיי, אסור לכפור בסמכות, נקודה. זה הפסוק אומר. והפסוק הזה מדבר רק על מישהו ש... כופר בעיקרון הזה עצמו, כי מישהו שסתם עושה עבירה דרבנן אין בעיה, נכון? זאת אומרת, סמכות למה יש להם לחכמים? אין להם סמכות לכלום. הרי אני יכול לעשות מה שאני רוצה, מבחינת הפסוק, ועוד ברובד דאורייתא, אני יכול לעשות מה שאני רוצה, חוץ מאשר להגיד שאני לא שומע בקול חכמים. במה אני לא שומע בקול חכמים? הרי לעשות הכל אני יכול גם בלי זה. רק בדבר היחידי שאסור לשמוע בקול חכמים, את זה אסור לי להגיד. אז אני אעשה את זה בלי להגיד. זה לא, לא משנה אם אני חושב או אומר, זה אותו דבר. הבעיה הלוגית ואינה עומדת. זה לא משנה אם אני חושב או אומר. אז אני לא חושב גם. אני אוכל עוף בחלב כי יש לי יצר הרע, לא בגלל שאני כופר בסמכות חכמים. אז מה הפסוק אוסר עליי? לא יכול להיות פסוק שרק קובע סמכות ולסמכות אין שום תחום חלות. הרי ברור שאם יש סמכות שמצווים עלינו לשמור עליה, אז הסמכות הזאת יש לה איזשהו תוכן. מה התוכן? לא לאכול עוף בחלב. אז מי שאוכל עוף בחלב צריך לעבור על איסור דאורייתא שלא תסור? לא. כי הפסוק הזה רק אומר שיש סמכות לקבוע איסורים. חכמים קובעים את האיסור, אסור לאכול עוף בחלב. אם אני אוכל עוף בחלב, עברתי על איסור דרבנן, לא דאורייתא. כי התורה אמרה שיש דבר כזה איסורי דרבנן, עובדה, לחכמים יש סמכות. מתי עברתי על איסור דאורייתא שלא תסור? מתי שכפרתי בסמכות. אבל זה לא נכון להבין, זו נקודה מאוד עדינה, אני מקווה ש... לא נכון לומר שהלא תסור מדבר רק על סיטואציה כזאת, כי אז הוא ריק מתוכן. לא תסור מדבר על כל תקנה דרבנן. כל תקנה דרבנן מעוגן את הסמכות של חכמים לתקן, והחובה שלנו לצייף נובעת מהפסוק לא תסור. אבל זה לא אומר שכל מי שעובר על תקנה דרבנן עבר עליו דאורייתא, זה לא נכון. רק על מי שעבר בכוונת מרי, מרד נגד חכמים, עבר עליו דאורייתא. אז למה באמת אני בכלל צריך לא לאכול עוף בחלב? כי הפסוק אומר שלחכמים יש סמכות. כשאני שואל למה בכלל אני צריך, כאן עברתי על לא תעשו. אם אני עובר כי אני עבריין, כי יש לי יצר רע, בסדר, אבל עבריינים יש, יש גם מערכות דאורייתא עבריינים. אבל כשאני שואל מי אמר למה בכלל ישמע בקולם, כאן עברתי כבר על לא תעשו. אז הפסוק הזה בעקיפין כן מדבר על כל תקנה דרבנן. אי אפשר להעמיד את הפסוק הזה אך ורק על התוכן הזה של הסמכות. סמכות שכל משמעותה זה שיש לי סמכות, אז זה דבר ריק. סמכות צריכה להיות על, על עצם דברים, שיש לי סמכות לעשות כל מיני דברים. ואז אפשר להגיד לי, תשמע, חובה לשמור על הסמכות, או לציית לסמכות. אבל אם הסמכות אין שום תוקף חוץ מאשר שאני בעל הסמכות, זה כמו המלך של הנסיך הקטן, כן? שהוא מצווה על הכוכבים לזוז, והוא סופר את ה... סופר את כמה כוכבים יש לו, כי הוא הבעל הבית של כל העולם. זה סוג המלך, זאת אומרת, זה מלך שכל מה שיש לו זה סמכות לשם סמכות, היא לא אומרת כלום, הוא לא יכול לעשות שום דבר, לא לצוות על התקת כלום. אבל יש לו סמכות, הוא המלך. זה סוג הדברים, אז זה לא יכול להיות. ברור שהפסוק לא תצור, זה מה שנקרא היום בשפה המשפטית היותר מודרנית, הוא קובע חקיקת משנה. הפסוק שלא תצור אומר לי שחכמים יכולים לחוקק חוקים שמעמדם באמת יהיה נמוך יותר. ומי שיעבור עליהם לא יעבור על הפסור דאורייתא. לא תצור רק מגלה שלחכמים יש סמכות לחוקק חוקים שיקראו הלכות דרבנן. הפסוק הזה לא אומר שכל מי שעובר על דרבנן מיד עבר על לא תצור דאורייתא. זה מה שנקרא חקיקת משנה. לפעמים הכנסת מעצילה מסמכותה על איזשהו שר או מנכ״ל משרד שהוא יכול לתקן תקנות בתחום מסוים. התקנות האלה מעמדן למשפטים נמוך יותר מה שחוק של הכנסת. למה? הרי מי שלא מציית למנכ״ל הזה או לשר הזה עבר על חוק הכנסת, כי הכנסת הרי נתנה לשר את הסמכות. אז אם עברתי על זה, אז בעצם עברתי על חוק הכנסת, לא? הכנסת נתנה את הסמכות לחוקק, ועכשיו שהוא חוקק, החוק הזה הוא חוק נמוך יותר, שיונק את כוחו מחוקק המשנה. בדיוק אותו דבר פה.
כאן אתה אומר שבעצם מקרא מגילה ומה שבעצם מברכים מקרא מגילה או נרות חנוכה זה אותו מעמד כמו עוף בחלב?
כן. מה אומר? זה לא תסור.
השאלה היא עם כוונה או בלי כוונה.
מה?
זאת אומרת, יש להלכה כאילו יש הבדל בין הרמב״ם לרמב״ן במה זה הלכות דרבנן. אם הוא אכל עוף בחלב ככפירה וחכמים, אז זה מדרך.
אני בכלל בסופו של דבר לא בטוח שיש מחלוקת ביניהם, אגב. לדעתי גם הרמב"ן מתכוון לזה. לדעתי גם הרמב"ן מתכוון לזה.
כן?
הוא רק לא הבין שגם הרמב"ם מתכוון כמוהו. ככה נדמה לי. אבל אנחנו עוד מעט נגיע. אני אסיים רק בשורה התחתונה. מצד אחד הרמב"ם פתר פה בעיה מאוד גדולה. מה מקור הסמכות של חכמים? כי מערכת לא יכולה להתחיל, יש מאין. צריך עוגן, מאיפה? מכוח מה אתם באים אליי? נכון? זאת הייתה השאלה שהרמב״ם מתמודד איתה. אז הוא פתר אותה אם לא תסור, ושילם על זה את המחירים שהרמב״ם מטביע על זה. אבל גם הרמב״ם נמצא בבעיה. כי הרמב״ם בסדר, עכשיו ברור, יש קטגוריה דרבנן, יש קטגוריה דאורייתא. אבל למה חייבים לשמוע לחכמים? את זה הרמב״ם לא פתר. למה אתם לשמוע לחכמים? אז מה שהרמב״ם בא להסביר, והרמב״ם דוחן, אז מה אתה אומר? אתה אצלך וגם צריך להסביר לי, אז למה לשמוע בכל חכמים? מה סמכותם של חכמים? אם זה לא בא מלא תסור, לגבי התקנות אני מדבר. אם זה לא בא מכוח לא תעשו, אז מאיפה כן? מה סמכות חכמים?
הוא לא עונה. עוד
נמשיך בפעם הבאה בזאת.
הרמב"ן עונה על זה?
לא, לא. אבל עונים בשמו.
כדאי לשמור את הדפים האלה, שבפעם הבאה אנחנו נמשיך איתם.